ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. ויפגע במקום. אומרים לנו חכמינו זיכרונם לברכה. מהו ויפגע? צלי. זאת אומרת, התפלל בבית המקדש. אמר רבי יהושע בן לוי, אבות הראשונים התקינו ג' תפילות. אברהם תיקן תפילת שחרית, שנאמר וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם אלוקים, ואין עמידה אל התפילה, שנאמר ויעמוד פנחס ויפלל. יצחק תיקן תפילת מנחה, שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה, ואין שיחה אל התפילה, שנאמר ישפוך לפניו שיחי. יעקב תיקן תפילת ערבית, שנאמר ויפגע במקום, ואין פגיעה אל התפילה, שנאמר אל תישא באדם וגומר ואל תפגע בי. חז"ל באו ללמד אותנו את עניינה של התפילה. האבות תקנו את התפילות. מביאים ראיה שהאבות התפללו, אכן, אברהם בבוקר, יצחק בשעת המנחה, בן ארבעים, ויעקב בלילה. אבל יש כאן איזה לימוד עמוק מאוד מאוד. והמהר"ל מסביר את הדברים. והמהר"ל אומר שדווקא אבות הם היו הראשונים לתקן את התפילה, לבטא שעניינה של התפילה היא לבטא שהכל מאת השם. האבות הם התחילה, הם התחלה של העולם. ההתחלה של העולם היא הכי קשורה עם המקור של העולם. ואומר שהאבות הם מבטאים את ההופעה של המציאות בתחילתה ומהמקור, מריבונו של עולם. וזה עניינה של התפילה. לבטא שהתפילה היא, זאת אומרת, לבטא בתפילה שהכל מאת השם, שהעולם כולו מקושר עם ריבונו של עולם, נמשך מאת השם, זה עניינה של התפילה. דיברנו כבר פעם הקודמת שהתפילות היא, זה מטרה, זה לא אמצעי. התפילות הן לא אמצעי כדי לקבל את הבקשות שאנחנו מבקשים. אלא להפך, הצהרות שבגללם מתפללים הם כדי שנתפלל. ולא התפילות הן כדי שנבשע מן הצהרות. כי התפילות הן עבודה, כמו עבודת השם. התפילות עניינם לבטא את הדבקות שלנו בריבונו של עולם, וזה כל מגמתנו בעולם, להיות דבקים בקדוש ברוך הוא, להיות מקושרים מריבונו של עולם. וכל אחד מהאבות תיקן תפילה מיוחדת. אברהם מתקן את תפילת שחרית. זה מאוד מאוד מתאים לו. אברהם הוא התחלה של האבות, כמו התחלת היום, התחלת המציאות. כל יום ויום יש התחדשות של המציאות. כאילו מתחדשת מחדש, בכל יום המציאות מתחדש מחדש. הלילה כאילו היעדר של המציאות מבחינה מסוימת. וההתחלה של המציאות מת, המקור של המציאות מת, ריבונו של עולם. לכן אברהם מתקן תפילת שחרית. יצחק מבטא שכל המציאות חוזרת אל ריבונו של עולם. כמו שעת המנחה. שזה סיום היום, שזה מחזוריות כזאת. כל המציאות כולה נבראת וכאילו, ואחר כך חוזרת בחזרה אל שורשה, אל מקורה, ונבלעת בתוך המקור העליון. ועל כן יצחק מבטא את שהמציאות כולה היא חוזרת אל ריבונו של עולם. זה שעת המנחה. מה יעקב? יעקב מתקן תפילת ערבית. תפילת ערבית היא בעצם, המציאות נעלמת. לילה, הכל כאילו מתבטל כביכול מבחינה מסוימת, כל הפעילות, כל המעשיות, היא עניינה ביום, והלילה הוא כאילו העולם בטל כלפי ריבונו של עולם. לא קיים ונמשך ממנו חוזר אליו, אלא הכל בטל כלפי הגדולה האלוקית. זה עניינו של יעקב. יעקב הוא בחינה של מדרגה של קדושה. קדושה שזה מעל המציאות. לא המציאות המחוברת אל מקורה, אלא בטלה, כל המציאות כביכול בטלה כלפי ריבונו של עולם. תפילת ערבית, חזל אמרו לנו שהיא תפילת ערבית רשות. אפשר להסתכל על זה במבט כזה, זה לא כל כך הכרחי, לא כל כך עיקרי, ומי שרוצה יכול להתפלל. אפשר להסתכל על זה במבט יותר עמוק. זה למיוחדים, כמו שבמבחנים יש שאלות לכולם, ויש שאלות נוספות לאלה שהם יכולים יותר מזה. אז רשות, שאלות רשות, היא לא שאלות חובה, אלא שאלות רשות. והכוונה היא באמת למצטיינים. תפילת ערבית מיוחדת, מדרגה מיוחדת של התעלות רוחנית. אני אומר את הדברים הללו לא כדי שנבין אותם מבחינה רעיונית בלבד, אלא כדי שנחיה אותם. קמים בבוקר, צריך להרגיש, פוגשים את המציאות מחדש, ונפגשים עם ריבונו של עולם בתור מחדש המציאות. בשעת הצהריים, שעת המנחה, השמש כבר נוטה לערוב, נשקוע, כאילו היום חוזר לשורשו, מרגישים איך שהכל חוזר אל ריבונו של עולם. תפילת המנחה מביעה את העניין הזה. ותפילת ערבית, עניינה, כמו שאמרנו, עניינה לבטא הכל בעצם מבחינה מסוימת בטל כלפי כלפי ריבונו של עולם, כאילו לא קיים, כאילו רק ריבונו של עולם קיים, אין עוד מלבדו. וכל המציאות כולה היא אין לה משמעות, היא בטלה באור האלוקי. חז"ל אומרים לנו גם שתפילות כנגד קורבנות תקנו. דעה אחת אומרת כנגד גבות, ודעה השנייה אומרת כנגד קורבנות. קראנו גם את זה. הקורבנות הם כפשוטו עבודת השם. עבודת הקורבנות, אדם מביא קורבן להשם, מבטא שהוא נותן מעצמו את חלקו, כאילו נותן לריבונו של עולם, ובזה הוא עובד את השם. וזאת מטרה. לא על מנת לקבל משהו, לא על מנת להשיג את התוצאה, אלא על מנת לעבוד את השם. הזכות הזאת לעבוד את ריבונו של עולם. זו זכות מאוד גדולה. לא צריך לקבל עליה תמורה. צריך לשלם כדי לזכות בזכות הזאת להיות עובד השם. להיות נבחר, להיות מתאים, להיות משייך לעם שיש לו רשות, שיכול לעבוד את השם, להקריב אליו קורבנות, לבטא את הדבקות שלו בריבונו של עולם. והתפילות כנגד קורבנות. כלומר, התפילות הן גם כן עבודה. עבודת השם. עבודה שמבטא שאין עוד מלבדו, שהקדוש ברוך הוא, הכל תלוי בו, הכל ממנו והכל אליו. אז מעמיד המהר"ל את ה... הסבר של שתי הדעות הללו, כי האם תפילות כנגד אבות תקנו, כנגד קורבנות, לבטא כאן את שני הצדדים של התפילה, שבעצם ביטלנו את זה בין תפילת שחרית ותפילת המנחה. כלומר, תפילות אבות תקנו עם התחלת העולם, והקורבנות, העולם חוזר אל ריבונו של עולם. אנחנו מתפללים 3 פעמים ביום. אם אנחנו חיים את התפילה כל היום באופן הנכון, קמים בבוקר, לוקחים את כל הכוחות הראשונים, גם עניינה של התפילה בבוקר זה לבטא שאנחנו מתאמצים לקום. יש כאלה שזה מאמץ יותר גדול לציין, אז זה עוד יותר הבאה, מתאמצים לקום ולוקחים את הכוחות האלה של שצריך להתגבר כאן, להתגבר קרי לעבודת השם, זה בבוקר. בשעת המנחה, עסוקים באמצע היום, טרודים, ועוזבים את הכל, פונים לריבונו של עולם. תפילת הערב מבטא, אדם כבר עייף, התאמץ כל היום, הוא כבר זקוק למנוחה, לפעמים אין לו כוחות, זה יכול להתבטא, אנשים שעובדים מאוד מאוד קשה, זה יכול להיות בצבא, או יותר מתבטא בפועל, שאנשים מתאמצים מאוד מאוד במשך כל היום, ומגיע הלילה, וכבר רוצים לשון, כבר אין כוח לעמוד על הרגליים, ואדם לוקח את שארית הכוחות שלו, ומפנה אותם כלפי עבודת השם, לריבונו של עולם. להראות שמכל הצדדים, את כל הכוחות השונים, אנחנו מפנים לריבונו של עולם. זה עניינה של התפילה. פה בישיבה מפונקים, לא עובדים קשה, כל הזמן חיים של קודש, אבל היא הנותנת, זה מחייב שהתפילה תהיה עוד יותר ועוד יותר, מאום קדליבה, עם כל הדביקות כלפי ריבונו של עולם. ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרן. יעקב מקבל את הברכות, יעקב אשתם יושב אוהלים, יעקב הוא בעצם הממשיך האמיתי של יצחק, והנה יעקב צריך לברוח מפני עשיו אחי. הוא עוזב את בית אביו, ולא יודע לאן הוא יגיע, הולך אל הבלתי נודע, ומי נשאר בבית יצחק? עשיו הרשע. יכול להיות שבליבו יעקב חושב, מה זה הסדר הזה? אני צריך להישאר שם. עשיו צריך להיות מגורש. אני צריך להישאר, אני הממשיך. ואיך אני אמשיך בכלל, אם אני עכשיו יוצא לדרך ארוכה, לחרן, למקום זר כל כך. אמנם שם יש משפחה, אבל לא כמו בבית אבא. וכמובן, מיד ריבונו של עולם מתגלה אליו, ויפגע במקום, היה לשם, והיה חלום. הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו ואומר לו, ההליכה שלך שאתה הולך, אל תחשוב שזה בדיעבד, שאתה עשיו מסכן אותך, אז אתה צריך לברוח. יש לזה מגמה גדולה מאוד מאוד. ההליכה הזאת יש לה תפקיד מאוד חשוב. כדי להגיע אל היעד הגדול הזה שאתה מיועד לו, לבנות את בית ישראל, אתה צריך לעבור את כל ההתמודדויות הללו, את כל המכשולים, לצאת לדרך בלתי נודעת, לבדך, בודד, אבל לא בודד. הכל תוכנית אלוקית. הנה אנוכי עמך, ושמרתיך בדרך הזו אשר תלך, ואשיבותיך על האדמה הזאת, כי לא אעזבך, עד אשר עשיתי את אשר דיברתי לך. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, אני, הדרך הזאת שאתה הולך זה דרך נכונה, אני איתך. אתה לא הולך ממני, אתה הולך איתי, אני הולך איתך. הווה אומר, צריכים ללמוד מזה, באופן אישי כל אחד ואחד. לפעמים הוא כאילו מאבד את דרכו, כאילו יש מעצורים, מחסומים, יש לו התמודדויות, והוא חושב, אילולא היו כל ההתמודדות, הייתי מצליח, יש לי שאיפות גדולות, לעבוד את השם, להיות בן תורה, להיות תלמיד חכם, לעלות במעלות הקודש, ויש מעצורים. וזה מפריע לי בעצם לעבודת השם. ואז בעצם החלום הזה הוא חלום לכל אחד ואחד. לומר לו, תשמע, ההפרעות האלה הן הבונות אותך. הן מיועדות, זה לכתחילה, זה לא בדיעבד. אתה חושב, זה מפריע לך ללמוד, זה מפריע, פה יש לך הפרעות כאלה, פה יש לך תעידות כאלה, פה יש לך התמודדויות כאלה. זה לכתחילה, זה אתה, בשביל המטרה הזאת שאתה שואף אליה. בשביל השלימות הזאת שאתה חותר אליה, אתה צריך להתמודד. זה לא, זה, כדי לקנות מעלות גדולות צריך לעבור, לבנות את הכוחות האלה, על ידי התמודדויות, על ידי קשיים, על ידי התגברויות. וכשיש קשיים, גם יש לפעמים נפילות. אבל זה חלק מהסדר, על מנת להתגבר ועל מנת לנצח. כל מה שאנחנו לומדים בתורה זה הוראות לכל הדורות כולם. זה לא סיפור היסטורי של מה שקרה אצל יעקב אבינו. זה סיפור שבעצם מתרחש אצל כל אחד ואחד, ובמידה מסוימת תמיד, לא רק פעם אחת. התורה היא נצחית. והיא מספרת לנו את הדברים הללו. ויעקב שומע את דבר השם, והקדוש ברוך הוא מבטיח לו, הנה אנוכי עמך, ושמרתיך וכו', והיה השם לי לאלוקים. אומר המדרש, ושבתי בשלום את בית אבי. רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי נתן לקדוש ברוך הוא שיחתן של אבות ועשאן מפתח לגאולתן של בנים. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה אמרת והיה לי לאלוקים, חייך כל טובות וברכות ונחמות שאני נותן לבניך, איני נותן אלא בלשון הזה. כמו שאתה אמרת, ככה טובות שאני אתן לבניך. שנאמר, והיה ביום ההוא יצאו מים חיים למירושלים. כלומר, המילה והיה, דגש על המילה והיה. והיה השם לי אלוקים, כך אני באמת אתן את הברכות לך. הפסוק הראשון, והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים. והיה ביום ההוא יוסיף השם שינית ידו לקנות את שרמו. והיה ביום ההוא יתפו הערים אסיס. והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול. וכולי. מה בעצם המדרש רוצה לומר לנו? מה כאן המיוחד במילה והיה? חז"ל כבר דרשו שווהיה זה לשון שמחה. ראיתי בנתיבות, בספר לא, של בעל הנתיבות, שיש לו דברים על פרשת השבוע. בעל הנתיבות המשפט, כן? הוא אומר כך, הוא אומר, יכולה הגאולה להיות בשני אופנים. יכולה הגאולה להיות מין מצב של בדיעבד. הוא לא מזכיר את דברי הזוהר, אבל הזוהר אומר באיזה מקום משל לבן שסרח, בן מלך שסרח והתנהגותו הייתה מאוד מכוערת ומקולקלת, עד שנאלץ אביו לגרש אותו מהבית, שיבין שמה שהוא עושה זה מאוד חמור, והוא ראו לאנשים חמורים מאוד, על מנת שכמובן הבן יבין את החומרה של מעשיו, וישתפר ויתקן, ואחר כך הוא יוכל להחזיר אותו בחזרה לבית המלך. והנה הבן הזה, הוא יצא מבית המלך, התחבר עם פרחחים ועם אנשים מקולקלים והידרדר עוד ועוד ועוד ועוד, והמלך רואה זה לא, הוא לא מתקן על ידי היציאה מבית המלך, הוא לא לומד את הלקח, ואז הוא, אין ברירה, חייבים להחזיר אותו בחזרה לבית המלכות, אחרת הוא עוד ידרדר מטה מטה. אבל אי אפשר להחזיר אותו בצורה מכובדת. אילו היה חוזר בתשובה והיה מבין את כל דרך המקולקלת שלו, והיה מתקן את דרכו, והיה משתפר, היה אפשר להחזיר אותו בטופים, במחולות, באופן חגיגי, הנה חזר הבן העובד, עכשיו הוא בן חדש, הוא בן התנהגות יפה. אבל כעת המצב שלו גרוע מאוד, יש לו קעקועים וצורות כזה, להביא אותו, צריך לכל איזה טיפול ממושך. מביאים אותו מהדלת האחורית, מחזירים אותו הביתה, וכאן בבית ננסה לתקן אותו, לטפל בו. זאת אומרת, יכול להיות מצב כזה של גאולה נסתרת, לא בצורה כזאת של ניסים ונפלאות ואותות ומופתים, אלא גאולה נסתרת, כי הבנים לא רואים כל כך לגאולה. אבל צריך לגאול אותם, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שהבנים שלו יהיו איתו. ויכולה להיות גאולה בניסים, נפלאות, באותות, מופתים, לראות, הקדוש ברוך הוא בא וגואל את ישראל. ביציאת מצרים, אומר בעל הנתיבות, ישראל, חז"ל אומרים לנו שישראל היו במצב של הללו עבדי עבודה זרה והללו עבדי עבודה זרה. והמלאכים שובלים את הקדוש ברוך הוא, למה אתה מעניש את את המצרים וגואל את ישראל? הם אותו דבר, לא מרגישים מבחוץ, זה אותה התנהגות. וזה בחירה אלוקית שהקדוש ברוך הוא רוצה להחזיר את ישראל אליו. אומר שזה מרומז הדבר. אחר כך ישראל נענים לקריאה והולכים אחריו במדבר, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה, יוצאים לדרך, לא יודעים מה יאכלו, מה ישתו, הולכים למדבר, אבל הולכים אחרי השם. אז הקדוש ברוך הוא, אז כבר נמצאים במדרגה יותר טובה. ואחר כך הם מקבלים עליהם עול תורה, אז הם עוד יותר אומרים נעשה ונשמע. זה מרומז באתה וחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו. אתה בחרתנו, הקדוש ברוך הוא בחר בנו. יכולה להיות בחירה של הרע במיעוטו. יש שתי אפשרויות, ויותר טוב לבחור במיעוט של רע מאשר ביותר של רע. הבחירה הראשונה, הקדוש ברוך הוא, הם צריכים לבחר בישראל. אחר כך ישראל הולכים אחריו, אהבת אותנו. אחר כך ישראל מקבלים את התורה ורצית בנו. כלומר, מתקדמים כל הזמן. בהתחלה, כאילו, לא בהכרח שהבחירה הייתה מאוד מאוד בהתלהבות, אלא לא הייתה ברירה, כן? ואחר כך אהבת אותנו, רצית בנו וכו'. אומר המדרש, זה הכוונה של המדרש, הוא מעריך בעל הנתיבות, אבל לעניין הזה של דברי חז"ל כאן, אומר המדרש, זה מה שאמר הקדוש ברוך הוא, והיה השם לי לאלוקים והיה לשון שמחה, שהגאולה עתידה, היא תהיה גאולה שלכתחילה, כאילו. לא, אין ברירה, צריכים להחזיר את הבנים. אגב, המשכה של הגאולה, סופה של הגאולה, תהיה גאולה של והיה. והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים וכולי. והיה ביום ההוא, והיה לשון שמחה. למה זה? כי כך ביקש, כי כך אמר יעקב. אתה אמרת לי, והיה השם לי אלוקים, מקבל את מלכות שמיים בשמחה. והיה השם לי אלוקים. אז אם אתה פונה אליי בשמחה, אני אפנה לכם בשמחה. מידה כנגד מידה. כמו שאתה רוצה כך לעבוד את השם ולקבל עול מלכות שמיים בשמחה, אף אני אותו דבר. עניינו של יעקב, פסולה מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. חז"ל אומרים, סולם זה סיני. זה באמת גימטריה של סיני, סולם סיני. סולם מוצב ארצה וראשו מגיע שמיים. זה מרמז על סיני. כלומר, הסולם הוא מחבר בין השמיים ובין הארץ. מה מחבר את העולם למקורו לריבונו של עולם? תורה. תורה שניתנה בסיני. זה אמרו לנו חז"ל. אם לא, בוטי יומם ולילה שחוקי שמיים וארץ לא שמתי. כל קיומו של העולם הוא מותנה בשמירת התורה, בקבלת התורה. ואומר, מתן תורה, מעמד הר סיני, זה בעצם המחבר את השמיים ואת הארץ. זה עניינו של העולם, חיבור השמיים וארץ. זה הסולם. דבר אחר אומרים חכמינו זיכרונם לברכה, זה המזבח. כאן זה לא בגימטריה, אבל כל פנים, המזבח זה הקורבנות. זה עבודת השם. כלומר, העולם מחובר לריבונו של עולם בשני חיבורים. מהשפע של התורה שיורד מן השמיים ומאיר את העולם ומחבר את העולם ממקורו, והפנייה של העולם אל מקורו, זה הקורבנות, זה עבודת השם, היא למטה למעלה, מתוך העולם, פנייה לריבונו של עולם, ופנייה אל המקור, פנייה אל השמיים, פנייה אל ריבונו של עולם. זה הסולם שמחבר, זה חלומו של יעקב, וזה עניינו של יעקב, וזה עניינם של ישראל. להיות המחברים שמיים וארץ. סולם מוצב ארצה, בשני אופנים מחברים שמיים וארץ. ממשיכים את תורה של תורה אל המציאות. הסולם מוצב ארצה, הבסיס שלו בשמיים. והוא פונה ארצה, פונה אל הארץ. וראשו מגיע השמיימה. לא, הוא פונה לשמיים. לא התחיל בשמיים, כן התחיל בשמיים, פונה לארץ וגם פונה לשמיים. זאת אומרת, הסולם הוא דו-צדדי. הבסיס שלו בארץ ובשמיים, והפנייה שלו אל הארץ ולשמיים. כלומר, להמשיך תמיד את השפע מלמעלה למטה. ולרומם את העולם כולו אל מקורו. זה התורה, התורה והעבודה. זה שלימות העבודה השלימה. כל אחד ואחד צריך ככה להרגיש. כשאנחנו עוסקים בלימוד התורה, אנחנו ממשיכים את תורה של תורה אל המציאות. והמציאות מאוערת במאורה של תורה ומתקיימת על ידה כמובן. ואנחנו צריכים לרומם את המציאות ולחבר אותה אל מקורה. זה על ידי התפילה. זה על ידי ההשפעה על אנשים. לחזור אל המקור, לחזור לריבונו של עולם, להיות דבקים בריבונו של עולם. ואני רוצה להביא לסיום מדרש בנצח, שבעצם זה המדרש, אני ראיתי ספר נצח רק בשביל להביא את המדרש הזה, בנצח בספר, בפרק כף. מדרש רבה בפרשת אמור. רבי ברכיה בשם רבי מאיר. מלמד שהראה הקדוש ברוך הוא ליעקב שרה של בבל עולה ויורד, של מדי עולה ויורד, של יוון עולה ויורד. כלומר, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, כאן הקדוש ברוך הוא הראה ליעקב אבינו את המשך ההיסטוריה של הדורות. מלכויות מרכזיות בעולם שמתחלפות, בבל עולה ויורד, מדי עולה ויורד, יוון עולה ויורד. המדרש כנראה נמצא במקום שעדיין לא מדבר על רומי. אמר לו הקדוש ברוך הוא ליעקב, יעקב, אף אתה עלה. באותה שעה נתיירא יעקב אבינו, ואמר, תאמר כשם שיש ירידה לאלו, כך יש ירידה, כך יש לי ירידה. אמר לו הקדוש ברוך הוא לישראל, אל תירא, אם אתה עולה, אין לך ירידה. ולא האמין ולא עלה. המדרש מספר לנו כאן את כאילו שיחה בין ריבונו של עולם בין יעקב אבינו. מה המדרש רוצה ללמד אותנו כאן? המדרש ממשיך אחר כך עוד. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אילו האמנת ועלית, לא היה לך ירידה עולמית. עכשיו שלא האמנת ולא עלית, יבניך משועבדים בדלת מלכויות בעולם הזה, במיסים, בארנוניות, בגולגולת וכו'. יכול לעולם, תלמוד לומר, אל תחת ישראל, כי אני מושיעך מרחוק וזרעך מארץ שבים, מגליה, מאספמיה, מחברותיה, ושב יעקב מבבל ושקעת ממדי ושענן מיוון, ואין מחריד מאדום, כי כל הגויים עשה קלה, אשר הדחתיך שמה, ואותך לא עשה קלה. אומות העולם שמחלים שדותיהם, לא נותנים מפאה, כן? אז הם איתם עשה קלה. אבל ישראל, שאין מחלים שדותיהם, כי אתה לא תחלה פעצתך, אז הם לא קלים. וישרתיך במשפט, ביסורים בעולם הזה, כדי לנקותך לעולם הבא. צריכים להתבונן במדרש הזה. מה הוא רוצה ללמדנו? לא, בוודאי לא רק לספר לנו כאילו איזה מהלך רוחני כזה. הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב הלב, הוא לא עלה, ובגלל זה שהוא לא עלה, אז קרה מה שקרה, ורק לעתיד לבוא אנחנו נגאל גאולה שלמה. היה כאן כאילו איזה ביקורת. אומר לו הקדוש ברוך הוא ליעקב, עלה. אם אתה עולה, אין אתה יורד. אז מה הבעיה? אם הקדוש ברוך הוא מבטיח. יעקב חושש. מי יודע? יעקב זה לא יעקב פרטי, זה ישראל. זה עם ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר, אמונה, תאמינו. ולא אמין. ולא עלה. תאמינו שאני, הקדוש ברוך הוא מוס... מסייע, לא לפחד לעלות. לא לפחד לעלות. הקדוש ברוך הוא אומר לעלות. ואם מישהו שואף לעלות, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תעלה, לא תיפול, לא תרד. לא לפחד. לא שלקפוץ על מדרגות, יש סולם, יש לו הרבה שליבות, וכל שלב צריך לעלות בשלב שלב. אבל על כל פנים, להאמין, כי אני ככה מבין את המדרש. המדרש אומר שאדם צריך לפתוח בקדוש ברוך הוא. לא כל לחשוב, יש לי מספיק כוחות, יש לי, אני, זה לא, לא בטוח שאני אצליח להחזיק מעמד, אז אולי לא כדאי לעלות, אם עולים אז נופלים. צריך לא לפחד. לא לעשות פעולות פזיזות בעלייה ש... שככה לא עולים, אבל להרבות אמונה, לפתוח בקדוש ברוך הוא, להגדיל את האמונה בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא קורא לעם ישראל עלה. ואם אתה, ואם לא עולים, לא מאמינים. אז אחר כך צריכים לשלם חשבון ארוך. בסוף הוא יעלו, בסוף כולם יעלו. הסוף הוא יהיה שקדוש ברוך הוא גואל את ישראל. וכל אחד ואחד אותו דבר. אבל למה לעבור את הסוף, את השלבים האלה עד הסוף, כן? צריך להאמין, להאמין ולעלות. להתמלות באמונה שהקדוש ברוך הוא עוזר. שהקדוש ברוך הוא רוצה שנעלה, ורוצה לסייע לנו במעלותינו, ולא לפחד להתאמץ, ולא לפחד לקוות, ולא לפחד להשתדל, ולא לחשוש פן שוב מאולי, אני אעלה, כשעולים אז יש סכנה של נפילה. כשנמצאים על הארץ אי אפשר ליפול. רק כשעולים אז מסוכן. מה שעולים יותר גבוה, יותר, הסכנה של הנפילה יותר גדולה. הנפילה יותר מסוכנת, כן. אבל צריך לשאוף לעלות. שאיפות גדולות מביאות אחר כך גם לתוצאות גדולות. כך אני מבין את המדרש. מבין לנו, הקדוש ברוך הוא אומר, תעלה, אם אתה עולה, אין אתה יורד. זו אמירה כללית כשנשענים על ריבונו שלו. כשאדם לא סומך על כוחותיו, אלא בונה על, על השיאת הדשמיה, וכמובן שהוא עושה פעולות שהוא ראוי לשיאת הדשמיה, שעושה את רצונו של הקדוש ברוך הוא, הוא משתדל מאוד מאוד להאמין בשיאת הדשמיה. טוב, אנחנו בפרשת ויצא, פרשת בית אל. המקום המיוחד הזה שאנחנו זכינו להיות בו, כל מקום יש בו את הסגולה המיוחדת. והמדרש מסיים, המדרש, אנחנו מכירים אותו וחוזרים עליו הרבה פעמים, אבל אין יום יותר מתאים מאשר היום הזה, לחזור על המדרש. ואולם לוז שמאיר לראשונה, היא לוז שצובים בה את התחלת, היא לוז שעלה סנחריב ולא בלבלה, נבוכדנצר ולא החריבה, היא לוז שלא שלט בה מלאך המוות מעולם, הזקנים שבה מה עושים להם? כיוון שהם זקנים הרבה, מוצאים אותם מחוץ לחומה והם מתים. אמר רבי אבא בר כהנא, למה נקרא שמה לוז? כל מי שנכנס בה מטריף מצוות ומעשים טובים כלוז. מקום מיוחד, בית אל שלוז שמה בראשונה, שזה מקום עם עוצמה של נצחית, של חוזק, שלא סנחריב החריב, לא נבוכדנצר, לא שלט במלאך המוות מעולם. במובן פנימי. ואמרנו ורבינו הרב צבי יהודה, כשהיה פה, הרחיב את הדיבור. כי מידתו של יעקב היא מידת האמת, ומידת האמת היא, היא מידה של הקביעות, של ההחלטיות. ולכן נאמר לך יעקב אבינו, יעקב אבינו לא מת. הוא שייך למקום, למקום הזה. מתאים ללוז, ששם לא היו מתים, ויעקב מידתו, מידת הקביעות. כשפונים הצידה, יש לכל צד, יש גבול, יש סוף, אבל האמצע אין לה, אין לה סוף, אין לה גבולות. ויעקב אבינו, מידתו היא מידת האמת, לא קיצונית לצד אחד, לא לצד השני, אלא באמצע, זה הבריח התיכון, זה הסולם, המוצב ארצה וראשו מגיע שמיימה. ואנחנו ממש מרגישים את זה, שאנחנו נמצאים בסביבה הזאת, מרגישים, יש פה סייעתא דשמיא, יש פה אווירה, אוויר מיוחד. מי שנכנס מטריף במצוות, במעשים טובים. קדושתה ומעלתה של ארץ ישראל. והמקום עם השם המיוחד, כן? שם של בית אלוקים, בית אל. שנזכה בעזרת השם לעלות בסולם ולהמשיך את הדרך ולא לפחד, לעלות מעלה מעלה.